הגענו לדף נ"ז עמוד ב', שתי שורות מלמטה, למדנו שומר חינם אינו נשבע, רומינו הגמרא מקשה על זה משנה בשקלים. בני העיר ששלחו את שקליהן ונגנבו או שעבדו, אם היא שנתרמה תרומה נשבעים לגזברים, אם לאו, נשבעים לבני העיר. בני העיר שוקלים אחרים תחתיהם, אם אחרי זה נמצאו, או שיחזרו מגנבים אלו ואלו שקלים הם ואלו לימן בשנה הבאה. כלומר, בני העיר ששלחו לבית המקדש את שקליהן, את השקלים שהם צריכים לשלוח למקדש, כי הם חלק בקומנות ציבור, נגנבו מיד השליח או שעבדו. אז אם כבר נתרמה התרומה, כמה הפרישו כבר תרומת הלשכה, הפרישו מהשקלים את המעות שמהם יקנו את קומנות הציבור, לפני שנודע שהשקלים נגנבו או עבדו, אז לכן בני העיר בעצם פטורים מלחזור ולשלוח שקלים חדשים למקדש, כי התורמים בעצם את תרומת הלשכה, כוונתם שיהיה חלק בתרומה גם למי ששלח את שקלו ועבד, ולא יודע מכך, אז נשבעים השלוחים לגזברים, לגזברים שלא פשו, שכיוון שההקדש הוא זה שמפסיד, כי בני העיר כבר נפטרו מחיוב מחצת השקל, כי הרי התורמים כבר תרמו את הלשכה, נמצא שהגזברים הם הטובים את השליח, לכן כמו שאמר נשבעים לגזברים. אז נשבע השליח לגזברים. אם לאו, כלומר שנודע שעבדו השקלים ועדיין לא נתרמה תרומת הלשכה, נשבעים לבני העיר, כי בני העיר הם הטובים את השלוחים, כי הם מפסידים. ובני העיר שוקלים השקלים אחרים תחתיהם, תחת הראשונים שעבדו. אם אחרי זה נמצאו או שיחזרו מגנבים, אלו שקלים שניהם מגיעים בעצם בקדושתם, כי נתקדשו, אז נשארו בקדושתם, ולא עולים להם לבני העיר לשנה הבאה. בכל מקרה מוכח מהמשנה הזאת, שאם מדובר פה על שומר חינם, שהוא חייב שבועה, למרות ששומר על הקדש, ואילו משתתן אומר ששומר חינם, ששומר הקדש לא נשבע, אמר שמואל אחר בנושא שכר עסקין, אני אומר שמואל לא. במשנה בשקלים עוסקים בעצם בשלוחים שהיו שומרי שכר, קיבלו שכר עבור הולכת השקלים למקדש, לא מדובר על שומר חינם, ונשבעים ליטול את שכרן. כלומר, השקלים הם נשבעים שהשקלים לא ברשותם, ליטול את השכר שלהם, לקבל את השכר שלהם. לא מדין שבועת השומרים שנשבעים כדי להיפטר מתשלום עבור החפץ שנגנב כמו שומר חינם. אומרת, יחי, נשבעים לגזברים, נשבעים לבני העיר מבעלה, הרי המשנה הייתה צריכה לנשבעים לבני העיר, בני העיר הם שמשלמים את שכרם. אמר רבא, נשבעים לבני העיר במעמד גזברים, כי גם הגזברים שומעים את הנשבעים נשבעים. כך זה לא נחשדינו, כדי שהגזברים נחשדו אותם שנגנבו מההקדש. ואינם אפשר לומר שכיחיד לא יקראו לו פושעים, כדי שהגזברים לא יקראו לשלוחים פושעים. לכן מדובר שנשבעים לבני העיר במעמד הגזברים. לכן אמר במשנה שנשבעים לגזברים. עומד מה ואני נגנבו שעבדו קטני, הרי כתוב נגנבו שעבדו ושומר שכר, בגניבה ועבדה חיוב מחייב. הוא חייב בשומר, הוא חייב בעבדה וגניבה. וגם כאן אחרי נמי נעיד, דשלמו לא משלמי, למרות שהם פטורים מלשלם, שנתמעט הקדש מתשלומי שומרים, בסדר. אגרי ומי הוא להפסיד, אז לפחות שיפסילו את השכר שלהם. הרי השלוחים, אם אחרי מדובר שומר שכר, השלוחים נשתעבדו לשמור את השקלים בגניבה ועבדה. בגלל זה נוקחים שכר, אז לא עשו בנחתם, ודאי שלא ישלמו להם. אמר רבא באמת, שהמשנה הזכיר שנגנבו עבדו, אין הכוונה לגניבה ועבדה במקרה הרגיל, אלא הכוונה נגנבו בליסטים מזוין, מדובר פה על אונס. עבדו הכוונה טבע ספינתו בים. ומדובר על אונס, שומר שכר פטור מלשלם אונס. ורבי יוחנן אמר תירוץ אחר, הוא אמר לו, המאני המשנה הזו בשקלים כשיטת מיקי רבי שמעון, שהוא אמר קודשים שחייה בחיותם, יש להם עונה, נשבעים עליהם. עומד גמרא תנא, כל זה יפה עד שלא נתרמה התרומה. זה לגבי סוף המשנה, מקש עד שלא נתרמה התרומה, עד אותו הזמן בני העיר חייבים בחיותם של השקלים, תנא כממון אדיוט. אבל לגבי תחילת המשנה, מקש נודע לבני העיר שהשקלים עבדו משנתרמה התרומה, אז לא חיים באחריות השקלים, קודשים שאינו חי באחריותם נינו. לכאורה מדובר על קודשים שלא חי באחריותם. לתניה, כשהיו הגזברים ממלאים את שלוש קופות מכסף הלשכה, תורמים לעבוד על הגבוי ולעתיד לגבות, כמו שאמרנו, הם תורמים מראש, ברגע שהגזברים ממלאים את שלוש קופות, תורמים על העבוד, המי ששלח שקל ועבד לו, או על הגבוי כבר ועודו בדרך למקדש, או לעתיד לגבות וכו'. אז במקרה שבראש המשנה שבני העיר פטורים מאחריות השקלים, שכבר נתרמה התרומה, הרי השקלים בעצם כהמון הקדש לכל דבר. אז גם לרבי שמעון שאומרים פטורים משבועה, אין נשבעים להקדש, גם לרבי שמעון במקרה הזה. אז יש תירה למשנה בשקלים שהמשנה בשקלים מחייב את השומרים להישבע. אלא אמר רבי אלעזר באמת שבועה זאת תקנת חמין. כלומר אפשר להגיד באמת מדובר במשנה בשקלים, בשומר חינם, נחזור לדבר ראשון שאמרנו. באמת עליהם להישבע כדי להיפטר מהתשלומים, אף על פי שמהתורה שומר חינם פטור מתשלומים ולא צריך להישבע להקדש, שבועה זו לא מהדין באמת, אלא תקנת חכמים. תקן חכמים על השומרים פיקדון של ההקדש בחינם שישבעו. ואם לא נשבעים חייבים לשלם. למה? שלא יהיו בני אדם מזלזלים בהקדשות. אנשים עלולים להזלזל בעצם השמירה עליהם. לכן אם נודע שהשקלים עבדו קודם שנתרמה התרומה ללשכה, השלוחים נשבעים לבני העיר, הם המפסידים. אם לא נודע מעבדת השקלים, אלא לאחר שנתרמה התרומה, שאז ההקדש הוא שמפסיד, השלוחים נשבעים לגזברים. בכל מקרה מדובר על שבועה שלא מהדין על התקנת חכמים. למדנו עושה שכר אינו משלם על קרקעות עבדים וכולי. רמי לרבי יוסף ברכה מלרבת נן עושה שכר אינו משלם. ומיני בברית הגזבר של הקדש הסוחר את הפועל בכספי הקדש לשמור את הפרה אדומה, כדי שלא יקרה למום, לשמור את התינוק מלתמק, כדי שאוכל לשוב מים למי חטאת, או לשמור את הזרעים, הסעורים שעתידים להביא מהם מנחת העומר. אז כתוב הברית אין נותנים לו שכר שבת. אם הוא שכיר יום נותן לו שכר שבת, הוא לא, הוא מקבל שכר בכל יום, שכר שבת לא נותנים לו. לפי רך אין האחריות שבת עליו. אם יגרע משהו מקלקול בשבת, הוא פטור, כי אין, הוא לא מקבל שכר שבת. אם היה שכיר שבת, כלומר שבוע, הוא שכיר חודש, הוא שכיר שנה, הוא שכיר שבוע, כלומר שבע שנים, אז נותנים לו שכר שבת, נותנים לו שכר גם ליום השבת. למה? כי שכר שבת מובלע בשכר שאר הימים. לפי כך, אחריות שבת עליו. אם נגנב ונאבד ממנו בשבת. עכשיו, מה אליו לשלם? האם אין הפירוש השומר בעצם חייב לשלם עבור חפש ששמר אם נגנב ונאבד בשבת? זו סתירה בעצם למשנה, שפותרת שומר הקדש. מי לשלם? הרי למדנו במשנה, נושא שכר אינו משלם. אומרת בו, לא, הכוונה האחריות על ועדת השבת היא להפסיד שכרו, לא הכוונה לשלם. אומרת בו, היה אחי ראש, שתקטן אין אחריות שבת עליו, אך נמד להפסיד שכרו, כשאין אחריות שבת עליו, מי יתלה שכר שבת? הרי אין לו שכר שבת. ורק תן למדנו, אין נותנים לו שכר שבת, אז לא מדובר שהוא מפסיד שכרו, בכל מכן לו שכר שבת. אז ישתיק, אמר לי, מי דשמיע לך בה? אמר לי, האחי מרב ששת, במקרה שקנו מידו. מדובר בבית במקרה שהשומר התחייב לשלם על גניבה ועבידה, למרות שהוא פטור מכך מעיקר הדין. הוא כדי לתת תוקף להתחייבות הזו קנו מידו, כמו עשו מעשה קניין כמו חליפין, לכן אם לא שמר קרוי ונגרם בשל כך נזק, כגון שהפרה נפסלה וכו', אז הוא צריך לשלם, כיוון שקיבל לעצמו לשלם, ועל ידי הקניין השתבלו נכסיו לשלם להקדש את הנזק שלו. אבל משנה שלנו מדובר בסתם שומר שלא התחייב יותר על עיקר דינו. לכן אמר רבי יוחנן, במקרה שקנו מידו. עוד אמרנו במשנה רבי שמעון אומר, קודשים שחייב אחריותן יש למונה, שאינו חייב אחריותן למונה. תנא תנא. תנא תנא קמד רבי יצחק בר אבא, קודשים שחייב אחריותן, חייב שאני קורא בין בשב וכיחש, וכיחש, שאינו חייב אחריותן פטור, שאני קורא בין בעמיתו וכיחש. כלומר, קודשים שחייב אחריותן, כגון קיבל על עצמו להביא דבר מעלה הקדש, הרי עליי וכו', והפריש אותו דבר, שמי עובד, הרי יהיה חייב להביא משהו אחר. מי יפקיד קודש אצל שומר, וכשתבוא אותו להחזיר לשומר כפר וטעם בעצם הוא לא אצלו, ונשבע על כך, אחרי זה הודע שהיה אצלו, הוא חייב להביא השם גזלות. למה קודשים כתוב באשם וכיחש, כלומר הרי אם בכלל לאמור פסוק ונפש כשתכתב וכו', גם אם זה באשם, סמיכות המינים באשם וכיחש, גם כאשר בעצם המועל מכחש באשם, שהוא בא לבימה המוקדשת, הוא חייב להביא השם גזלות. ולקודשים שלא חייב באחריות, נניח יפריש, הרי זו קורבן, שיפסל את הקורבן, אז לא חייב עם משהו אחר מתחתיו, אז פטור, שאני קורא בהן, בעמיתו וכיחש, כיוון שבא נחשבת בעצם גם כבימה של אדיוט, אז לא הכחשה באשם אלא בעמיתו, ולכן הוא פטור. אמר לכלפי לאה, צריך להגיד הפוך בדיוק, איפה מסתברא. מסתבר להפך שקודשים שלא חייב באחריותם, יותר של השם אשר חייב באחריותם. יותר מסתבר שאתה לא חייב באחריותם, יותר של השם. כלומר, אם אתה בא לחייב בשל גבוה ולפתור בשל אדיוט, היית צריך לומר בצורה אחרת. קודשים שחייב באחריותם, השומר שנשבע לשקר, שאינם ברשותו, פתום להביא אשם גזלות, שאני קורא בהם עמיתו וכיחש. וקודשים שאינו חייב באחריותם שכיחש בהם, אדרבה, חייב להביא אשם גזלות, אני קורא בהם אשם וכיחש. הרי הסברה אומרת ההפך, יש לחייב יותר בנכסים של אדיוט מאשר בנכסים של גבוה. ולפי הברייתא שומר מביא אשם גזלות שכיחש על פיקדון של השם, ולא מביא אשם כשנשבע לשקר על ממון של אדיוט. אמר לי איסמי, אז אני צריך להסיר בעצם את הברייתא הזאת? אז אמר לרבי יצחק בר אבא, אמר לתנא לא, אבל תפרש אחרת, אחי כמה, זה הכוונת הברייתא. אם נשבע לשקר לקודשים שחייב באחריותן, חייב לביא אשם גזלות, כי הרי הוא מכחש בעמיתו, וחיוב אשם גזלות הוא על המכחש בחברו. ואף על פי שבקודשים יש גם צד גבוה, שהרי יש להקדש חלק בהם, בכל זאת חייב באחריותן, תתרבו באשם וכיחש, שגם כשיש ממון של אדיוט צד גבוה, המכחש בו חייב. ואם נשבע לשקר שהמפקיד אינו חייב באחריותן, אז פטור מהשם גזלות שהרי הם של הקדש ולא של אדיוט, דאימות, וזה מה שאמרנו, נתמעט מעמיתו וכיחש, שדווקא מכחש בממון של חברו, של אדיוט כמוהו, אז הוא חייב בקורבן שבועה. עוד למדנו, רבי דא אומר, אף המוכר ספר תורה מרגלית ובהמה אין להם הונאה, תניא רבי דא אומר, אף המוכר ספר תורה אין הונאה, למה לפי שאין קץ לדמיה, אין קצבה לערכו של ספר תורה, כל מה שאדם בעצם משלם כנגדו, זה לא יותר מדי. ובהמה ומרגלית אין להם הונאה, כי אדם רוצה לזווגן. רוצה לזווגן יחד עם בהמה ומרגלית שנמצאים ברשותו כבר, לכן בעצם אצלו הן שוות יותר ממחירם בשוק, כי לפעמים יש לו, הוא רוצה את זה כחלק מסט, או לזווג אותם עם בהמה אחרת, אמרו לו חיים ולא, הכל אדם רוצה לזווגן, כל דבר שאתה קונה בעצם הוא רוצה לזווגן עם נכסים שיש לו כבר ברשותו, זה לא משהו מיוחד למרגלית. כל דבר הוא רוצה בעצם לשים אותם כסט, כחלק מהחפצים הקיימים שיש לו. אי אפשר להגיד שבכל דבר אין דין עונה. רבי דה אומר לו, אני חשיב לי, ואני לא חשיב לי. במה ומרגלית חשובים לאדם. עבורם מוכן לשלם כל מחיר כדי לזווג אותם, מה שאין כן, כל שאר הדברים. ועד כמה אפשר לתת המחיר על דברים אלו ולא תחשב כעונה? אמרים, עד כדי דמם, עד מחיר שהוא פי שניים מערכם, זה לא עכשיו עונה. מחיר גבוה יותר, גם באלו יש עונה. תניא רבי דמי בתרא אומר, אף המוכר סוס וסייף וחתיתום, או מגן במלחמה, אין להם עונה. למה? כי בשעת מלחמה יש להם חיי נפש. אדם מוכן לשלם בשעת מלחמה, עבורם גם מחיר גבוה הרבה יותר מחיר האמיתי. יש דברים שלפי העיתוי שלהם, אין בהם דין עונה. הגענו כאן למשנה הבאה בעמוד ונחת עמוד ב'. אומרת המשנה פה, יש סוג נוסף של הונאה, כשם שהונאה במקח וממכר, כך יש הונאה בדברים. אסור אדם לומר לחברו דברים שמצערים אותו. לא יאמר לבעל החפץ, בכמה חפץ זה, ואינו רוצה לקח, זה מצער אותו. חושב שמישהו יקנה את זה, בסוף הוא לא מתכוון באמת לקנות. אם החברו בעל תשובה, לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים, הוא מבייש אותו, הוא מצער אותו. אם הוא בן גרים, לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך, הוא מבייש אותו, הוא מצער אותו, שנאמר בתורה, וגר לו תונה, ולא תלחצנו. והגמרא מרחיבה, זה תנו רבנן הברייתא ולא תונו איש את עמיתו, בעונת דברים הכתוב מדבר. אתה אומר בעונת דברים, הוא אומר אליה בעונת ממון. כשהוא אומר, וכי תמכרו מקל עמיתך או קנומי על עמיתך, הרי עונת ממון. אז זה כבר אמרו, מה אני מקיים, לא תונו איש את עמיתו, בעונת דברים, הכיצד? אם היה בעל תשובה, לא אמר לו זכור מעשיך הראשון, אם היה בן גר, מה לא אמר לו זכור מעשה אבותיך. אם היה גר, הוא בא ללמוד תורה, אל יאמר לו פשע, חל לבלות את רפות, שקצים ורמסים, בא ללמוד תורה, שנאמר מפי הגבורה. אם היו איסורים באים עליו, על חברו, אם היו חולאים באים עליו, או שהיה מקבר את בניו, יש לו איסורים שהוא צריך לקבור את בניו, בניו נהרגים, אל יאמר לו, כדרך שאמרו לו חבריו לאיוב, הלא יראתך, כסלתך, תקוותך ותום דרכיך, זכור נא מי הוא נקי, עבד וכו'. אם היית ירא מהקדוש ברוך הוא ותמים דרכיך, ודאי יכולת לפתוח בכך, כנראה שיש לך חטאים, לכן הקדוש ברוך הוא הביא לך על כל זה. לא, זה לא טוב, אין לומר כך לחברו בשעת צערו, אין בזה בעצם, האמירה הזו לא מוסיפה שום דבר. כי יכול לחזור בתשובה, כבר היסור, כבר קיבל את היסורים, אין בתועלת. אם היו חמרים, סוחרים, שמשמשים בחמור להובלת סחורות, מבקשים תבואה ממנו, לא יאמר להם, ירחו אצל פלוני שהוא מוכר תבואה, ויודע בו שלא מוכר תבואה מעולם. סתם מטריד אותו, שולח אותו לדברים לא נכונים וכדומה. זה סתם מצייר את חברו. זה עוד סוג של עונת דברים. רבי דה אומר, אף לא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים. גם אדם לא יסתכל על מקח שהוא יכול לקנות, בשעה שאין לו כסף לקנות אותו. כלומר, אז מעלה את הציפיות של המוכר, והוא לא, אין לו אפשרות בכלל לקנות אותו. שהרי הדבר מסור ללב. למה נאמר בו עד דברים ויראת מלואיך? הדבר אסור ללב, כלומר, אם כמובן אתה אומר דברים אלו לטובה, הוא יכול לטעון תמיד, לא, תשמע, אני חשבתי שיש תבורה לאותו אדם וכדומה. או שאתה רוצה לקנות את החפץ, אז על זה נאמר ויראת מלואיך. כל דבר המסור ללב, ואין בני אדם בעצם יכול להבחין בו, נאמר בו ויראת מלואיך. הקדוש ברוך הוא בוחן לבבות, הוא מכיר כמובן הלב ומחשבות האדם, לכן התורה מדגישה בעצם ויראתם לו לך, חובה לראים פעליו לא לעבור לאיסור, למרות שהבריאות לא יוכלו לדעת אם הוא עבר אליו. עכשיו פה הגמרא מביאה חומר עונת דברים, אמר רבי יוחנן משור רבי שמעון בן יוחאי, גדול עונת דברים מעונת ממון, שזה נאמר בו ויראתם לו לך, וזה עונת ממון לא נאמר בו ויראתם לו לך. רבי אלעזר אומר, זה מטעם נוסף עבור עונת דברים גדול יותר. זה בגופו, מצייר אותו בגופו של המתענה, וזה עונת ממון רק בממונו. רבי שמעון בן נחמני אמר, זה ניתן לשבון, עונת ממון אפשר להחזיר ממון. אבל עונת דברים לא ניתן להישבון. הצער מעונת דברים היא לא חוזר. אז גדול עונת דברים, מעוון עונת ממון, מצד זה הוא לא יכול לחזור בו. עוד דוגמה של עונת דברים וחומרתה. תנא תנא קמא דרב נחמן בר יצחק, כל מלבין פני חברו ברבים, מבייש אותו בפרהסיא, כאילו שופך דמים של חברו. אמר לי שפיקא, אמרת, תחזין לדאזיל, סום קבעתי חיבה, יפה אתה אומר. ראיתי איך משעה שאדם מתבייש, הוא הולך עוד מפניו, הדם שלו מפניו, והופך בעצם מחביר, הופך ללבן. דם זה שיצא מפניו, כאילו נשפח על זה שהוא בייש אותו. אמר לבאי לרב דימי, למערב אמר לזהירי, במה זהירים בני ארץ ישראל? אמר לי, באחבורי אפי, מזרים, לא עלבים פני חברו ברבים. אמר רבי חנינא, הכל יורדים לגנום, חוץ משלושה. הכל סגדה, כולם מגיעים לגנום. רק הרשעים מגיעים לגנום, אלה אם הכל יורדים לגנום, עולים, גם אם מגיעים לגנום, עולים אחר כך, חוץ משלושה שיורדים ואינם עונים. אלו הן, הבעל אשת איש, המלבים פני חברו ברבים, והמכנה שם רע לחברו, מבייש אותו, שהוא מכנה אותו שם רע, כינוי לא טוב ומבייש אותו, מכנה, היינו מלבים, לכאורה זה אותו דבר, אלא אף גב דדש בבשמי, אף על פי שכבר הורגל בכך, שמשנים, שאחרים כבר מכנים אותו בכך, והוא כבר לא מתבייש, ואין פה הלבנה פרי חברו ברבים בכל זאת, מי שמכנה מתכוון בעצם לבייש אותו, לגנות אותו וכדומה, זה עוון חמור מאוד, והוא לא עולה מגיהנום. הגענו לסוף מונחת עמוד ב', והגמרא ממשיכה על חומר איסור עונה הדברים בהמשך, ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.